פרק א', פסקה י' ב'. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף, וכמלחמה שבאדם הפנימי היחיד, שלפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה, אבל הגוף נלקל זה יותר מדי. תוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה, והנשמה סובלת מחשקת הגשמיות וחוזרת נטייה נשמתית להופיע. ובכל אותן העליות והירידות שיווי המשקל הולך ומתקרב. כמו כן הוא ביהדות הכללית. אז בואו נתחיל ככה לאט. מה הכוונה? היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו. משולבות, אבל זה שני מושגים משולבים. אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף, אבל לפעמים יש ככה קצת הטיה לכאן ולכאן. אז היהדות הניסית זה מה שאנחנו יותר חיים ומרגישים, שעיקר חיינו זה לא בצדדים הגשמיים, בצדדים היומיומיים, שאנחנו מחויבים אליהם, אבל זה לא עיקר חיינו. ועיקר חיינו זה במה שמעל כל זה. כן. ולפעמים יש לנו רצון כזה לעוף לשם, להיות ככה באיזה מקום כזה שרוצה לחיות העיקר. כל מיני מתעסקים בצרכים ובעניינים הכל חשוב, הכל הכרחי, אבל זה גם מסיט אותנו מהעיקר. העיקר זה דבקות בטוב, דבקות בשם ובקדושה. זה לאלה ולאלה, זה כאילו לא מתחיל להיות דומה וקרוב אז זה הכל שבא לנו מה שמכונה היהדות הניסית. לא שאנחנו רוצים ניסים, לפעמים אנחנו רוצים ניסים, זה גם אולי שייך לאותו עניין. רוצים ניסים למה? כי אין לנו כוח לכל הטבע המכביד הזה, והכל צריך להיות קימה ולהתעסק עם כל הסיבוכים של המציאות. ולפעמים ככה יש איזה משהו שרוצה להיות שייך לעיקר. יש ביטוי כזה, להשתאווה בגוף הדמלכה, להיות במקום אחר, קצת נתון לשורש ולא רק למעשים ולביטויים ולהופעות בחיים. פשוט זה תעופה כזאת, שככה לעלות לאיזה מקום שחי את העיקר, חי את המימד שהוא מעל הגשמיות, מעל החיים המסובכים והמורכבים, וחי את הדבקות בטוב, דבקות בקדושה, דבקות בהשם. זה כל שבא אלינו מהיהדות הניסית. היהדות הטבעית היא אחרת, היא מקום שאנחנו רוצים טבעיות. אנחנו בסוף מרגישים צד אחר בנו, צד שרוצה לחיות את הטבע, את החיים, את הכישרונות, את הדקויות האישיותיות של כל אחד. אנחנו מרגישים שזה לא פחות אנחנו, הצד הטבעי. הצד הטבעי זה לא רק החומר, זה לא משהו גס ושפל, זה לחיות חיים ולדייק אותם ולהוציא לפועל כישרונות ועולמות החיים בנו והמורגשים בנו ומלאים בעוצמה, מלאים בחיות, מלאים בזרימה. לפעמים נראה שהעולם הרוחני הוא מאוד ככה קצת תלוש מזה, קצת מרוחק מזה, לא נותן איזה מקום. כלומר, מקביל בצדדים, אם זה בצדדים ההלכתיים, אם זה בצדדים המופשטים, שדורשים כל הזמן עם התכווננות רוחנית, שכלית, יש משהו שרוצה לחיות, רוצה טבע, רוצה לתת מקום לטבעיות הזאת, ולתת לה חולל בתוכנו, ולחיות איתה, ולהוציא אותה לפועל. אז זה שני קולות שבאמת אומר הרב, הם באמת בתוכנו בסוף בוראות את, את, את מי שאנחנו באמת, כן, קצת דיברנו בשיעורים על, על בת המלך והכפרי והשידוך ביניהם. שבסוף אנחנו השידוך ביניהם, למרות שהם שניים. אז לפעמים אנחנו נשמע אחד מהם בצורה יותר בולטת. ולפעמים גם יש, או מתירה, הרב אומר, יש גם תקופות כאלה שאנחנו הולכים עם אחד מהם בצורה יותר בולטת. אבל בסוף, או בשורש, הם אחוזות אחת בחברתה, כאחיזת נשמה בגוף. אז יש לנו פה שתי קולות שהם באמת קול אחד, שאנחנו כל הזמן עוסקים בלשדך אותם. לשדך את שתי הקולות האלה. הקול הניסי שרוצה את העיקר, רוצה את הצד הנשמתי, את הצד של הקדושה והטוב, במובן היותר שלם שלו, לא במובן המוגבל והמצומצם. ביותר שלם, זה מעל הטבע, כן? זה מעל המגבלות. ויש את השייכות שלנו לטבע, לטבעיות, לעוצמות החיים, לדקויות, ההוצאה לפועל של כל כוחות הנפש, בערנות שלהם, בעוצמה שלהם. אומר הרב, זה ביחד, זה נשמה וגוף, זה השידוך שלנו. עכשיו, בפועל, יש בזה הרבה זמן לייצר את האיזון הנכון משני הקולות האלה. כמלחמה שבאדם הפנימי היחיד, הרי קודם כל הרב מתחיל פה באדם היחיד, אחר כך הוא יעבור לכלל. אדם היחיד לפעמים יש לו מלחמה, לפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה, ואז הוא נמצא יותר במקום שרוצה את המימדים של הקדושה ושל האור ושל הטוב, ופחות עכשיו הצדדים התחתונים יותר, והוא מזניח אותם לפעמים, והוא לא שמה, והוא עוסק בה, הוא עוסק בצד הנשמתי, בנשמה, כן, דוחפת אותו לשאיפות, והוא יכול לשים לב שבינתיים משהו שם נזנח בצד השני. אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי. מתוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה. כן? פתאום אני שם לב, רגע, מה קורה לי? אני, כאילו, זה יכול להיות בשנת מדרשה, זה יכול להיות... תהליכים כאלה שאנחנו עוברים, הייתי מאוד מאוד פה ופתאום אני מרגיש שחסר לי משהו בצד השני, כן? משהו שם לא מספיק חי, לא מספיק מוציא לפועל את עוצמות החיים וטבעיות החיים, מרגיש שזה תלוש, מרגיש שזה לא מחובר אל מי שאני, צריך לחזק את הגבייה, ואז הוא הולך שם למקום הזה, כן? משהו ככה פועל לכיוון הזה. הנשמה סובלת מחשרת גשמיות, כי לפעמים שאני הולך לשמה, אז אני כבר הולך לשמה בצורה עודפת, ואני מוציא לפועל את הטבעיות הזאת, אבל לפעמים גם עם עודף משקל, כן, של הצד הטבעי. ואז חוזרת הנטייה הנשמתית להופיע, כן, מין כזה, שיווי משקל כזה. שאנחנו הולכים איתו, מקשיבים לו, לפעמים אנחנו יודעים אפילו לפענח אותו לפני שהוא כבר קיצוני מדי, ואז אנחנו... נדע, ולפעמים רק אחרי שכבר איזו תקופה פתאום זנחתי צד אחד ומשהו בפנים אומר אצילו, אני גם חלק ממך, מזכיר לי, ואז אני...
מה זה?
גבייה זה גוף, כוחות החיים, טבעיים, כן? גבייה מול נשמה, כן? ניסיות מול טבעיות. אז יש פה איזה, כמו מטוטלת כזאת, שנמצאת בתוכנו, לפעמים במודע ולפעמים בחוסר מודעות, ופתאום אדם מרגיש משהו חסר ו... וואלה, הזנחתי משהו. ובכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך הוא ומתקרב. זה נקודה חשובה. כן, זאת אומרת, האמת היא שזה קצת תלוי בידיעה שלנו של הדבר. כי אם אני לא מספיק יודע שזה שני צדדים בתוכי, כן? זוכר אותו לפסקה של והתרוצצו הבנים בקרבה. נכון? ואתה אומר, למה זה אנוכי? אז אני חייב, אני נלחץ מההתגוששות הזאת, ואז אני צריך, מי אנוכי, זה או זה, ואני אלך ויבחר בחירה אחת, ושם אני מרסק את הצד השני. לא, אבל אם אני יודע שזה טוב, ההתרוצצות הזאת, כן? כי זה לא ההתרוצצות של עשיו ויעקב, זה התרוצצות של הטבעיות והניסיות, שהם בסוף בתוכנו, זה הבת מלך והעירוני שבי, וזה טוב, זה טוב שכשאני מזניח אחד מהם, הוא צועק עליי קצת, והוא ככה, תן לי קצת בעיתות כזה, שאני לא אשכח אותו, כי הוא גם חלק מהסיפור. אני לא סתם נשמה בגוף, אני לא סתם ניסיות וטבעיות, שני צדדים, זה שידוך, וכן, זה טוב. וממילא, גם אם יש לי תקופות שאני יותר באחד מהם, כן? שזה גם בסדר גמור, עכשיו זה, אני מחזק את השריר הזה, אז זה במודעות שאני צריך לחזור לשיווי משקל. כן? אז ככה לאט לאט, אם אני באמת מודע לזה ולא נבהל מזה, יודע לטב את זה, אז במילה כל הרצון והשוב הזה הוא בסוף מייצר לאט לאט בתוך החיים איזה שיווי משקל נכון. כן. אז עד כאן כל זה, זה מתואר בפרט. בסדר? שיש לנו תהליכים כאלו, שאנחנו נעים בין הצד הנשמתי הדוחף למעלה, הדוחף לקרבת השם, ולפעמים יכול להזניח את הצדדים הטבעיים והגופנים, לבין הצד הטבעי שרוצה להוציא לפועל טבעיות החיים, הצד הכי זורם שלה, הכי חי שלה, לפעמים מרוב זרימה אני קצת יכול לטשטש או להקל מידע או למעוך קצת את הצדדים הרוחניים, וככה אנחנו לאט לאט. אנחנו לומדים את האיזון הזה, כי בסוף זה, אומר הרב, זה הולך ונבנה, שיווי המשקל הולך ונבנה. בסדר? עד כאן ברובד של הפרט. מה? כן. כן, כשאנחנו מדברים על, 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 על שיווי משקל, זה לא דווקא שיווי משקל של, גם לא של אותו ערך, כן? וגם לא של אותם אנרגיות וזמנים, שזה מאוד מעניין שלפעמים דווקא לדבר שיש יותר ערך יהיה פחות זמן בתוך הסדר יום שלנו, אבל זה לא משנה. אלא, ועדיין צריך לשיווי משקל. אז בתוך השיווי משקל אנחנו נלמד, כן, שוודאי שערך הנשמה הוא לאין ערוך יותר גדול מערך הגוף, ויחד עם זה אנחנו ניתן טעות גדולה אם אנחנו לא ניתן מקום לטבעיות שלנו, כן? ויכול להיות שנחשוב, שבגלל שהנשמה היא כזאת גדולה וחשובה, אז היא צריכה לקבל את רוב האנרגיה והזמן. והתברר לנו שזה לא תמיד ככה. שלפעמים אנחנו עסוקים יותר במשך היום בהוצאה לפועל של, לא יודע, מעבודה וכו', אבל הנשמה נמצאת שם כל הזמן. כי מבחינתנו היא נקודת השורש להכל. בסדר? אז לאט לאט, אנחנו לומדים את זה, זה סוגיה כמובן. כן? אז זה לא שיווי משקל של שני דברים שווים בערכם, אבל שני דברים שווים בחשיבות שלהם כחלק מאיתנו. כן? זאת אומרת, גוף הוא לא שווה לנשמה, אבל בלי גוף גם הנשמה לא תועיל או תיפגם. ולכן כן, אנחנו נזדקק לאיזון הזה, והאיזון הזה יהיה בריא, יהיה בריא בסוף כן, לאדם. כן, וזה לא רק את הנשמה, הייתי אומר, את הנטייה ללכת אחרי הנשמה בצורה יותר צולותית, כן? לשמוע רק את קולה של הנשמה ולהיות שם. והיהדות הטבעית זה לשמוע את כל הצדדים הטבעיים וללכת איתם בצורה ככה טוטלית. והאדם הוא בעצם, לפעמים הוא ישמע קול אחד ויזניר את השני, אבל באמת, באמת, זה נכון, זה נכון להימצא בהלוך משוב הזה, כשאנחנו לאט לאט בונים את האיזון, וזה איזון שהוא ישונה בתקופות שונות בחיינו. אין עוד דומה איזון בשנת מדרשה, כאיזון בחיים של אחרי, ואיזון למי שהיא נשואה, למי שהיא לא נשואה, הכל משתנה ותקופות בחיים משתנות, ולפעמים גם מהם הביטויים שלי לעולה היהדות הניסית, ומהם הביטויים שלי ליהדות הטבעית. גם משתנה, אבל בסוף הצורך בלאזן ביניהם לא משתנה. כן. כן, ההקשבה הזאת, איך אני מתמרן בין הדברים ולאט לאט בונה את השיווי משקל הנכון. אנחנו לומדים לתת לכל אחד את המזון שלו, כן? וזה גם שונה, כן? ואנחנו לומדים גם לאט לאט לתת גם את הפרופורציה הנכונה. מה עכשיו דורש יותר, דורש מני יותר. תמיד אנחנו במקביל, אף פעם אנחנו לא מלאכים ואנחנו לא לגמרי גשמים. תמיד אנחנו נמצאים בשניהם במקביל, אבל לפעמים הלב שלנו יותר, כן, נמצא נטוע באחד מהם. השני קצת מוזנח, וזה בסדר. בתנאי שזה עד גבול מסוים, זה הזנחה, כמו שבמשפחה לפעמים, אני מרגיש עכשיו איזה ילד צריך איזה תשומת לב מיוחדת, ועכשיו אנחנו יותר מפנים את הזרקור. הילדים האחרים גם נמצאים פה, אנחנו לא מתעלמים מהם, אבל כן, בסדר, ואחר כך איזה ילד שירגיש שהוא לא מספיק, אז הוא ידאג להזכיר לנו שהוא קיים בבית, אם לא נזכור את זה, אז הוא ישבור איזה חלון, טוב, אוקיי, צריך פה. כן, כי אי אפשר לי, אז גם כמו שאי אפשר, כן, בתוך הבית, בוודאי ובוודאי בתוכנו, אי אפשר, כן, למעוך פה, כן, צד מסוים שהוא אנחנו.
איך
אז לא, בשביל זה אנחנו נמצאים כל הזמן. הרב אומר, כן, לפעמים, זה מה שהרב אומר, שלפעמים חוזרת נטייה נשמתית, סליחה, יש נטייה לחזק את הגבייה, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות. אז מה בעצם קורה פה? האדם שם לב שמשהו שבנטייה הטבעית הוא כבר לא רק נטייה טבעית, יש פה איזה חשכת גשמיות. פתאום הוא שם לב, כן? נסחפתי מדי, כן, תתי איזה יותר מדי מקום, כן, משהו שם כבר לא רק נטייה גשמית טובה וטבעית, אלא יש שם משהו עודף. טוב, זה ביום, שם לב. כן, בסדר, אנחנו נמצאים במעקב, נמצאים בערנות פנימית, זה נקרא ערנות פנימית למשקלים בתוכנו, כן? ולפעמים אנחנו נתחיל ממשהו אחד, נסחף, פתאום הוא שם לב, יש פה חשקת הגשמיות, הנטייה הנשמתית חוזרת להופיע. אצל מי חוזרת להופיע? אצל מי שמודע, כי יש לו את שני הג'ויסטיקים ביד. כן, אחרת, ודאי שהסיפור יכול להיות שחשקת הגשמיות יתגברת, יתגברת בעבר, בסדר, אבל אומר, פה אנחנו מדברים על אדם שהוא ערני מאוד מאוד לשני הקולות האלה בתוכו, הוא גם ערני לצורך לאזן ביניהם, ולהקשיב מתי אחד מהם עודף, וצריך כאן להשקיע בשם. כמו כן הוא ביהדות הכללית, כמו שזה באדם הפרטי, אז האיזונים האלו והתהליכים האלו, הם יש להם גם ביטויים ביהדות הכללית בעם ישראל. כשהרעיונות של תולדות היהדות הניסית מתגברים, יש ליהדות הניסית, זה לא רק נטייה בנפש, היא גם מייצרת סוג של עולם רוחני, רעיונות. עולם רוחני שהוא יותר מושך לכיוון של בוא נהיה עם הקודש, בוא נהיה העם, בוא נפתח, כן, תפיסה כזאת, עולם רגשי כזה, שייכות כזאת היא שהאני שלנו, הנקודה שלנו זה בא, זה שם, זה בקודש, ההוא שמעל החיים, ההוא שככה יותר עליון. כן? זה נקרא רעיונות, תולדות היהדות הניסית, הם מתגברים, ואז הם מפתחים שיטה כזאת, דרך כזאת, דרך חיים כזאת, שהעיקר זה בקודש, במובן הזה של שמה, שמה נטייתנו, שמה חיינו, שמה יהדותנו, כן? בקודש, בתורה, בהתמסרות לתורה, ומתפתחת שיטה שבמידה רבה היא לא נותנת מקום, בטח לא ערך, לא, ולא משמעות, ולא הוצאה לפועל של הכוחות הטבעיים. זה לא נושא. זה לא אנחנו, זה של הגויים אולי, לא יודע מה. משהו, או אולי או משהו אפור, במובן המותר, אבל זה בטח לא, לא, לא שמה מתבטאת הנקודת היהדות שלנו. הרי היהדות הטבעית נלקה, זה מאוד מעניין ביטוי הזה. היהדות הטבעית. יהדות הטבעית, יש יהדות ניסית, יהדות ניסית זה בסדר, אבל יש יהדות טבעית. זאת אומרת, יש משהו, צד כזה, בעם ישראל, כן, היהדות הטבעית, כן, זה בא מאברהם אבינו, זה לא בא מעבר לגדר. יהדות טבעית. אבל מה קורה ליהדות הטבעית הזאת? שיש בה חן, שיש בה אהבת חיים, שיש בה הוצאה לפועל של כוחות החיים ושייכות לארץ ישראל ולטבעיות שלה, אבל כשזה לא דגש, אין לזה ביטול, אין לזה הערכה, אין לזה מקום, אז זה מצטמק. זה תלוי איך מתייחסים אליה, אבל היהדות הניסית במידה רבה הפכה את ארץ ישראל גם כן לאיזה משהו מופשט רוחני, כן? שאולי מצד המצוות שבה, כן, ארץ ישראל, כן? עד כדי כך יש מכתב ששאל איזה מישהו את הרב קוק, כן, מה אתה כבר מדגיש את ארץ ישראל? מה, ממתי בתורה שלנו זה מסר כזה מרכזי? כן? אז הרב קוק זה נמצא במאמר הראי"ה, פשוט כתב לו מכתב, שבמכתב הוא לא מתחיל להתפלסף איתו, אלא הוא עובר איתו על כל התנ"ך, מאברהם אבינו, שזה כמעט הדבר, כל האבות, שהדבר המרכזי שקדוש ברוך הוא מדבר איתם זה הבטחת הזרע, הבטחת הארץ, כן? ואחר כך כל ספר שמות, שזה, כן, ארץ ישראל, ואחר כך מתעכבים, וכל ספר ויקרא זה קורבנו, שזה רק בארץ ישראל, ואחר כך, כך עובר איתו ספר, כל... הרב קוק, תשמע, אני יכול להיות שאני הפכתי לזה משהו מרכזי, אבל נדמה לי שגם התורה כאילו רואה איזה כדבר מרכזי. אבל היהדות הניסית, זה אוריינטציה, איך לקרוא את התורה. כן? ארץ ישראל הופכת להיות המצע שעליו מקיימים מצוות. מה? כן, אברהם אבינו הלך לאורכה ולרוחבה. זאת אומרת, בארץ ישראל אנחנו סופגים קדושה באופן חי. כן? יש פה משהו, זה יהדות טבעית. כן, אז זה נכון, לא כל אחד שהולך בארץ ישראל הוא הולך כמו אברהם אבינו כנראה, כן? אבל עדיין, ארץ ישראל מבטאת איזה ארץ החיים היא נקראת. היא נקראת גם ארץ הקודש, אבל היא ארץ החיים. כן? אז יש פה משהו שזה שייך ליהדות הטבעית, כן? וזה לא מקרי, כן? שלאט לאט בלקסיקון של היהדות הניסית, המושג ארץ ישראל הפך להיות די שולי. אפשר לראות כל מיני ביטויים כאלה בגלות, כן? אפילו ביטויים של בספרי קודש למינים שנכתבו, שוב, חלק מזה גם נכתב כי יש לזה גם שורשי אמת, אבל זה הפך להיות יותר מדי מרכזי, כן? ביטויים, לא הייתי רוצה להזכיר אותם בשמם, אבל כן, של כל מיני גדולים, כן? כל מקום שיש יהודים זה ארץ ישראל, כל מקום שכן זה יש התאספות של עם ישראל, זה בחינה של ארץ ישראל, כאילו כל מיני דברים שלאד לאד הכל נמדד רק בהיבט היהדות הניסית, וכל הצדדים החיים בטח ובטח של התעסקות בבריאות ובטבעיות, כן, שהרב כתב, יש פסקה פה באורות שהרב מדבר על זה, שאפילו הצדדים שבארץ ישראל גם ההתעמלות והבריאות הגופנית היא מוסיפה לעולמות הרוחניים. על הפסקה הזאת הזהירו את הרב צבי יהודה, אם אתה מדפיס את הספר עם הפסקה הזאת גמרת, חצי מעולם התורה זהו, מחרים אותך, כן, שהוא כותב שההתעמלות של צעירי ישראל היא בסוף נותנת כוח גם לצדדים הרוחניים, כי כשאנחנו בונים את החיבור הזה בצורה שלמה, אז העולמות הם משפיעים בצורה בריאה אחת על השנייה. זה לא היה תפיסה לדבר הזה, התאמנות זה של גוי, מה זה התאמנות של צעירי ישראל? זה גם ניסיון של יוון, לאן אתה לוקח אותנו? זאת אומרת, הרב באמת, הוא לוקח אותנו באמת יותר מ-2000 שנה אחורה, לוקח אותנו למכבים ויותר מזה הוא לוקח אותנו לאברהם אבינו. וזה אחרי 2000 שנה, שהקול שנשמע הוא רק קולה של היהדות הניסית. זה בונה משהו באומה, כן? 2000 שנה לשמוע רק את הקול של היהדות הניסית, מאוד מאוד מייצר עכשיו קושי לראות מה שקורה פה בארץ ישראל כדבר שקשור לקודש. זה קשור לקודש? באים לפה זה, מעפילים, מה לעשות שקיבוץ גלויות ושיבת עם ישראל לארצו, כתוב שיבה, כן, יישוב הארץ, זה מצווה כנגד כל המצוות כולם. אבל זה לא נראה קדושה. מעדרים, התעסקות בגשמיות, צבא, פוליטיקה. היהדות הניסית היא לא רואה בזה, בטח לא ערך עליון. לפעמים מה שנקרא צריך, ההכרח לא יגונה, יש משפט כזה. מה שחייבים חייבים. להבדיל גם שירותים חייבים, מה לעשות? אז לפעמים גם צריך ארץ, כן, כאלה גרים מצוות.
לצורך דוגמה, המכבים שהקפידו שם
מחנה
טהור.
כאילו
זה גם
היהדות ניסית
וגם היהדות
טבעית? כן, כמו שאומרים, כן, לאט לאט. קשור לעניין הזה, כן. מה?
האידיאל זה לקחת את היהדות הטבעית,
כמו נמידי
ישראל, ולהפוך אותה
לניסית, כאילו לראות לה... לחבר אותה, לא להפוך אותה. שני הקולות האלה עליהן התחברו לכל אחד. הנה, המכבים זה דוגמה, כן, אנחנו שם אנחנו רוצים להגיע, וגם בימינו, כן. זאת אומרת, איך בסוף הטבעיות של עם ישראל היא הכלי להכיל בתוכה את האור הניסי הקדושתי הזה?
אתה מבין להגיד ארץ הקודש, זה לא נכון?
איך?
ארץ הקודש, זה לא נכון?
ודאי נכון, בטח.
להפוך אותה לניסית.
לא, לא, אבל לא ניסית במובן שאנחנו מחכים שיהיו פה ניסים. אלא היא עצמה הנס, כן? דוגמה, זוכרת בסיפור אתונה, כן, שסיפרנו?
כן.
ההוא עם אתונה, מי שהייתה. השבוע שמעתי עוד סיפור, יש סדרה כזאת, למשל, כן, איפה זה האחד היה ב... זה סיפורים שרצים, מגיעים מהיהדות הניסית, שמסבירה לעצמה איפה הקדוש ברוך הוא נמצא פה במלחמה. אז אחד החיילים הוא בא... ככה עם הנשק, ניקה אותו וזה, הוא שכח שיש בפנים כדור, בטעות הוא לחץ על הזה. מה קרה? לא, אל תדאגו. הכדור רף החוצה, שם בדיוק מהפיר יצא חמאסניק. נו, זה, הנה הקדוש ברוך הוא.
מה אומר עליהם
אותי? יכול להיות שלא המציא, יכול להיות שלא המציא. לא משנה, אני בא לומר, האם הקדוש ברוך הוא נמצא רק במקרים הניסיים האלו? או שהקדוש ברוך הוא נמצא לא פחות מזה באומץ של החיילים, באחדות, בהתמסרות, במסירות נפש. קשה, לא, זה גשמיות. זה לא, הקדוש ברוך הוא נמצא בדברים שמעל הטבע, לא בטבע עצמו. זה עדיין מבט שמנתק. כן? זה ארץ הקודש, זה התכוונתי שלא ארץ ישראל ניסית, אלא ארץ הקודש, כן. הארץ הזאת היא ממש קדושה. ועם ישראל הוא ממש קדוש. כן? לא תמיד, אבל כן, הוא קדוש בנשמתו והוא מוציא לפועל את קדושתו במעשיו הטובים. שהם מעבר לטבע. גם מה שמופיע בטבע, כיוון שזה טבע קדושתי, אפשר לקדש את הטבע עצמו. כן? לבנות משפחה של קדושה, זה לא פחות נס מאשר כן לראות פתאום שזה מלאך הופיע וכן וכו'. כן?
ניסים זה בגלל שזה כאילו יותר מנעצמך, הנס זה פחות
לפעול פחות. כן, הוא לא רואה ערך בטבע, בכוחות הטבע, בחיים. במילה הטבע, תמיד הערך, ושוב, אבל צריך להבין, זה פסקה משלימה, שהיהדות הזאת, היהדות שמעל הטבע, היא שמרה על עם ישראל במשך הרבה הרבה שנים, וגם יש לה מקום, זאת אומרת, הרבה פעמים היינו צריכים את הקדושה הזאת ואת הרוממות הזאת שתיקח אותנו לאיזה מקום שהוא באמת היינו במצבים שבו הטבע וכוחות החיים והכל היה של הגויים והכל היה, מה אתה מדבר איתי על צבא של קדושה? אז בכלל לא, היחיד שהיה יכול לדבר על זה זה הרמב״ם, שגם בתוך הגלות הוא מדבר על הלכות מלאכים ומלחמותיהם ואיך הכל בעם ישראל, כן, כל מיני גדולים כאלו שהיו שייכים אל החיבור הזה גם בימי הגלות. אבל בימי הגלות באמת הקדושה התבטאה בדברים שמעל הטבע, שרואים שמידישקייט, כן, הנה שופר זה קדוש, ציצית זה קדוש, נרות שבת זה קדוש, אבל צבא, קורות רעים, כן, ארץ ישראל, מאדר. כשהגאון מווילנה, כשהוא לקח את התלמידים שלו ורצה שהם יעלו לארץ ישראל כדי להתחיל את תהליך הגאולה, אז הוא אמר להם, אתם עכשיו יוצאים למסע, המסע מווילנה לארץ ישראל לקח שנה. כי היה מסע מאוד מאוד קשה, באוניות, בגמלים ולא יודע מה. אתם לוקחים איתכם בתיק, כל אחד ייקח מעדר קטן. עכשיו מעדר, ככה, מספרים את המידיו. למה ככה מעדר? אי אפשר לקנות פה בביג, זה מעדר כאילו. למה גם מבינה אומר את המידיו? לא, שנה שלמה תסחבו מעדר, יש פה ערבים, יש פה טורקים, לא יודע מה. מה בא, תקנו פה מעדר? לא. זה עניין של תפיסה. לתפוס מעדר כדבר, אם הגאון מבין, לא היה נותן להם ביד מעדר, כן? זה מעדר, מי יודע מה עושים עם המעדר הזה? זה כאילו אולי, זה אפשר סטנדר לספר, להעמיד אותו ככה, זה לא. להבין שזה קדושה, כן? שלעבוד את ארץ ישראל, ולהיות חקלאי בארץ ישראל, ולחבר את נטיות החיים וטבעיות החיים עם הקדושה והקודש, זה משתלב ביחד. זה בונה את הקדושה שלנו. כן? זה דבר מאוד מאוד קשה.
למה הוא
עלה? מה? עלה. עלה ונעצר בדרכו, גם הגאון וגם הבעל שם טוב.
קיבלו.
הם פרשנו את זה, עוד פעם, זה הכל מתואר בדברים, אבל הם פרשו שיש פה איזו עצירה אלוקית. שיש פה, עוד לא, היה, התחלת דה התחלת דה גאולה. זאת אומרת, הם שלחו את תלמידיהם להתחיל פה את ה... אם הם היו לארץ, זה כבר כאילו ביטוי של כל עם ישראל. הם היו רבנים. עדיין עם ישראל עוד לא היה שם. כן? כמו שמשה רבנו לא היה לארץ. כן? זאת אומרת, יש פה איזה ביטוי כזה של ניצנים שיכולים להתחיל, אבל הם ראו בעצירה שלהם איזו פרשנות אלוקית שאומרת להם, לא יש הרבה רע. כאילו, הדור עדיין לא מוכשר. זה דברים. או, מאוד מאוד חשוב, הטבע הוא לא קודש, הטבע יכול להתקדש, הטבע הוא לגמרי לא קודש. הטבע של ארץ ישראל יכול להתקדש בצורה הרבה יותר עליונה מאשר הטבע של חוץ לארץ. הוא מותאם להתקדשות, הוא מוכן להתקדשות, אבל אפשר עם הטבעיות בארץ ישראל, אפשר גם לעשות כמה דברים לא טובים, נכון? זה לא שהמקום, זהו, אדם שהשתמש בטבע שלו בצורה גסה, בצורה שפלה, עלה לארץ, זהו, הכל הפך להיות מלאכי, הכל קדוש? לא. אבל יכול להיות קדוש. יכול להיות קדוש. כן, כן. אבל זה לא רק פוטנציאל, זה מדרגת החיים שלנו. אברהם אבינו היה כזה, ויהושע היה כזה, כל המדרגה התנכית שלנו היא כזאת, היא של קדושה שמופיעה בחיים. מה הכוונה? במלכות. איך הרמב"ם מציין את הלכות חנוכה, מה היה הגדות? חזרה מלכות לישראל. מתוך הקודש חזרה מלכות. כן? אבל אנחנו 2,000 שנה לא שם. וכשאנחנו 2,000 שנה לא שם, אז שני הקולות האלה הפכו להיות קולות סותרים, קולות שלא, קשה מאוד לשמוע אותם ביחד. כן? אז זה התהליך, השיווי משקל שדיברנו עליו באדם הפרטי, הוא פה הרבה יותר חריף. כן? כי זה הוא, כן? קצת כמו המרגלים, נכון? היינו 40 שנה תחת משה רבנו, יהדות ניסית, אין אפילו לא מכינים סנדוויץ', יש מן, יש באר, יש הכל ברמות עליונות כאלו, ועכשיו להיכנס לארץ, להתמודד עם החיים, לבנות חיים המרגלון, זה ייקח לנו את כל הקדושה. כן? זה יסתור לנו את כל הקודש. כן. אז הרב אומר, אז יש פה איזה משהו לא מאוזן במשקל הזה, בשיווי משקל הזה. עוד מעט נראה, הרב אומר זה פה גם בהיבט הכללי, כן? אבל הוא אמרנו את זה גם קודם, שכשהנשמה יותר מדי, כן, לוקחת את כל, הנשמה מתגברת ומהירה, הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי. הוא יכול להרגיש מוטש, חלוש, מנוון, לא מחובר לעצמו, ומשהו שם יאותת. חסר, משהו פה חסר, כן? אני מנותק מאיזה רובד של חיי, שאמור לבוא ביחד עם הרובד הקדושתי הזה. ושוב, ברור שהאיזונים הם שונים, כן? הבא בסעלי לא נראה שעשה התעמלות וכאילו חיזק את כישרונות ה... בסדר? זה כאילו זה צריך להיות הבא בסעלי. אבל בסופו של דבר, עם ישראל הוא מחבר את שני היהדויות האלה, את שני הקולות האלה. לכל אחד, האיזונים ביניהם יהיו שונים, בין אנשים כאלה, אנשים כאלה, מתלמידי חכמים, אבל אצל כל אחד צריך להיות האיזון הזה, בין הצד הנשמתי לבין כן, הצד הטבעי, ובטח ובטח בעם ישראל ביחד.
כאילו ארץ ישראל לא קדושה, אם לא
קדושה? לא, ארץ ישראל היא קדושה ודאי. ארץ ישראל היא קדושה, אבל אני, כשאני עם כוחותיי הגשמיים, לא יהפכו אוטומטית להיות קדושים, רק בגלל שדרכתי ארץ ישראל. אני צריך להתחבר לקדושת ארץ ישראל, ללמוד אותה, לספוג אותה, ללמוד תורה, ואז קדושת ארץ ישראל תעזור לי לקדש גם את הגשמיות הפרטית שלי. אומר הרב, חזרנו פנימה, בסדר? בואו תראו. עוד פעם, ראינו במשפט בשורה השלישית. כשהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים. זאת אומרת, אוריינטציה כזאת שהקדושה נמצאת רק במה שמעל החיים, רק בקדושה הניסית, שהיא לא בתוך הטבע, שעושה לנו ניסים מעבר לטבע, הרי היהדות הטבעית נלקה. נלקה, הכוונה, משהו נעשה חסר. אומה מנוונת, אומה שהכוחות הגשמיים שלה מאוד מאוד לא פעילים, מנוונים, כבר שכחנו מה זה, כמו שאמרנו, להחזיק מהדר ולהוציא לפועל את הכוחות הטבעיים. וזה, אומר הרב, יורגש לנו, ממילא מרגשת גם היא בחיסרון הזה. שבליקוי זה של היהדות הטבעית, מה קורה? מה קורה לעם שיש ליקוי ביהדות הטבעית שלו, בכוחות החיים, בהוצאה לפועל של ארץ ישראל וכו'? עובדו ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו. זאת אומרת, זה בסוף פוגע ביהדות הרוחנית. למה? כי זה לא טבעי. כי כשהיהדות הרוחנית שהרב קורא לה, היא עוסקת בהסתגרות מהחיים ובהתנתקות מטבעיות החיים, היא חושבת שהיא מגינה על עצמה, אבל היא הופכת להיות חלושה, חרדה, מסתגרת, חלושה. זה מאבד את ההוד שלה, את העוצמה שלה. וממילא, עוד פעם, שבליקוי זה של היהדות הטבעית, עובד הוא ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, וממילא בעד היהוד זה רק הקרבה, ונלקה גם כן הנצח שביהדות, הניסיות שבה, והלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. יש פה ככה, יש פה שני ביטוי שהרב משתמש בהם, הוד ונצח. ההוד שייך אל היהדות הטבעית, והנצח אל היהדות הניסית. אז כשאנחנו נלקים במימד הטבעי של היהדות, קודם כל זה פוגע בהוד. אין לנו את העוצמה, ואת הצבא, ואת הגבורה, ואת זקיפות הקומה, ואת הארץ ישראליות. אבל זה לא פוגע רק בהוד, אומר הרב, נלקה גם הנצח שביהדות, הניסיות שבה. כי הקדושה הופכת להיות קדושה מסתגרת, קדושה פחדנית, כן? מה לנו ולכל הצבא הזה ולכל ה... מה זאת אומרת מה לנו? בלי צבא, בלי מדינה, אין תיקון עולם. אתם בונים פה כבר, כן, מימדי רוח לא נכונים. אבל זה מתחיל בזה שהמימד הגשמי נפגם. אין את הזקיפות קומה, אין את היכולת, כן, להעמיד את כל הכוחות החיים וכישרונות החיים. אבל זה לא נפגע רק שם. לא רק הצד הגשמי נפגם. בסוף גם הצד היהדותי נפגם. הצד הנצח, עומק רגשותיה, חותם המעשי שלה. עד אשר בכוח החזרה התכופה, ההולכת ובאה משך של תקופות שונות. הנה פה, כמו שדיברנו קודם, שיהיה חייב להיות פה מנגנון ששומר כל הזמן על הוויסות. אם היינו 2,000 שנה ביהדות הניסית, אז המנגנון עכשיו של עם ישראל הוא משך חזק מאוד ליהדות הטבעית. משך חזק מאוד ליהדות הטבעית. כל כך התגעגענו לארץ, התגעגענו לכוחות החיים, התגעגענו להיות אומה חזקה, נורמלית, בעלת זקיפות קומה, שהלכנו לשם בכזה רבק, שבדרך פגענו ביהדות הניסית. ופגענו בקדושה, בתורה, אז עכשיו יהיה חייב להיות סימאון הפוך. נכון? אנחנו מתחילים להרגיש חנק, מתחילים להרגיש שהצבא שלנו לא יכול להילחם ככה, ואין לנו בריאות, ואין לנו משפט, ואין לנו הרבה, כן, הלכנו יותר מדי ליהדות הטבעית, באופן עודף, באופן מגזים, כן? אז פה יהיה צריך להיות מנגנון ויסות. אנחנו בשנים האלה כל הזמן נמצאים במנגנון הזה. האומה שלנו נמצאת במנגנון הזה כל הזמן. מה הבעיה? שאנחנו לא מודעים. אם היינו מודעים, לא היינו נבלים. לא היינו נבלים, היינו מבינים, בסדר, לקחנו קצת ימינה, נטה את זה שמאלה עד שנגיע לאיזון. כשאנחנו לא מודעים לתהליך ושזה הלך טוב ובריא, אז צריך לתפוס צד, נכון? מה אמרנו על בית עוזרו הבנים בקרבה? אם אתה חושב שאתה או-או, אז אתה תסתבך. ואז כן, הגעת לשלט בני ברק תל אביב, אתה צריך לבחור צד. זהו, אתה פה תקוע. ואתה צריך לקפוס צד אחד, והצד השני הוא הורס את האומה, ואתם, כן, אתם לא הולכים לצבא, ואתם הורסים את הזה, ואתם הפוך, אתם עם כל הגשמיים שלכם, הורסים את המדינה. וזה הדבר שכל כך הורס אותנו. חוסר ההבנה שאנחנו עוסקים פה בשיווי משקל, זה כמו שבאדם פרטי יש את השיווי משקל הכל כך נצרח הזה, יש לנו אומה נפלאה שעוסקת בלמידה של שיווי המשקל שלה. מה יותר יפה מזה? מה יותר נפלא מזה? רק אל תיבעלו מזה, אל תהפכו את זה עכשיו להיות או-או. זה איזון כל כך נפלא. בסדר? אומר הרב, עוד פעם, עד אשר בכוח החזרה התחופה, כן, מצד לצד מאזנים את עצמנו, אבל הולכת ובאה משך של תקופות שונות, לאט לאט, מתוך תקופות שונות, מתוך ברורים, מתוך, כן, העדפה לפה, העדפה לשם, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת. אנחנו בדרך, אנחנו לומדים את זה, כן? אם לפני כמה זמן איזה קצין שאמר שמה ישראל רצו לתלות אותו על עץ, היום מי שלא אומר שמה ישראל בודקים מה קורה. נכון? לאט מתקרבים, מתקדמים. טוב, זה עוד לא יומה, כנראה ייקח יותר מיומיים. אבל הרב אומר, ההתבררויות האלה הן לא סתם, הן מקדמות אותן. אנחנו לאט לאט לומדים, אי אפשר יהדות ניסית בלי טבעית, אי אפשר יהדות טבעית בלי ניסית. אומה שלומדת, אומה ש... טוב, ביחסים לאומיים זה הרבה יותר קשה. זה לא כמו אדם שאתה יכול להסביר לו, הנה, תשמע, נתת לפה, בוא תיתן, בוא, זה בסדר, הכל נורמלי, אתה לאט לאט בונה. באומה זה הרבה יותר מסובך, ויש כאלה שתופסים צד קיצוני, ולכאן, ולכאן, ומלחמו, אבל צריך לראות את זה בתהליך כולל. השיווי המשקל הולך ומתקרב. הנצח והעוד יחדיו משפיעים הם את כוחם. וכנסת ישראל מתעלה עליהם. מתעלה עליהם. למה? כי היא המקור ליהדות בכללה בשני ערכי הכלליים. היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם. ומזוהר תפאר את ישראל, הרי היא סופגת את אורה. כן? היה לנו הוד ונצח. העוד מושך לכיוון של היהדות הטבעית, הנצח מושך לכיוון של היהדות הניסית, ויש לנו כנסת ישראל. כנסת ישראל נקראת תפארת. למה תפארת? זה היה המידה של יעקב אבינו, שידע להכליל בתוכו את הכל, גם את השבטים הקדושתיים, וגם את השבטים הטבעיים, וגם את השבטים של הפוליטיקה, וגם את השבטים של החינוך. זה נקרא תפארת. תפארת זה משהו מפואר, יש לו פארות, יש לו הרבה הרבה ענפים, והוא יודע לכלול אותם במימד כולל. אותה כנסת שעליה דיברנו מתחילת הפרק, שהיא הנשמה היקרה של עם ישראל, היא המקור גם לדבקות ולשורש הגדול הזה שרוצה דבקות בהשם, וגם לרצון לטבעיות ולחיים ולארץ ישראל. כיוון שהיא המקור לשניהם, אז היא לאט לאט תאזן, לא צריך לדאוג. יש פה למעלה אם הבנים, אם הבנים זה נשמת האומה, שהיא גם השורש של הכוח הזה וגם השורש של הכוח הזה. ולכן מזוהר תפארת ישראל היא סופגת את אורה, ממילא מתמזגות הן שני הצורות הללו אשר כנסת ישראל, הניסית והטבעית, בכל הסתעפויותיהן, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את הגבול של חברתה. כן, זה בסופו של דבר, לשם ילך התהליך, לאט לאט ללמידה, שלא פה מדובר על שתי נטיות שצריכות להכריע מי תנסח, לשתי נטיות שדווקא בסוף ירחיבו כל אחת את חברתה, כי זה בא מנשמת ישראל והיא חייבת את האיזון של שני הכוחות האלו ביחד. כן? וממש מאוד מאוד קשור. חנוכה שלנו, החג הנפלא הזה, הוא באמת, אני חושב, הפעם האחרונה שטעמנו מהדבר הזה, שטעמנו מהמדרגה הזאת. כן, שזה לא, שדווקא העוז והגבורה באה מכהניך הקדושים, באה מאנשי הקודש, מאנשי, לא האנשי הקודש שברחו מהחיים, אנשי קודש שפעלו בתוך המציאות ולקחו אחריות ובנו מלכות. בנו מלכות. זה הפעם האחרונה שטעמנו מהדבר הזה. ושם נשתל איזה אור מיוחד, האור הזה של נרות החנוכה. זה גם מתבטא כמובן בשני הדגשים, נכון? יש לנו פה שני ניסים, נכון? כשאנחנו מדברים בעל הניסים בתפילה, על איזה ניסים אנחנו מדברים? איזה ניסים? בתפילה, כן? גיבורים, בעל חלשים, אנחנו מדברים על ניסים מאוד מאוד טבעיים. ניסים שגם קבעו קורבנות. כן? היה מאוד מאוד לא של יהדות הניסים הטבעיים האלה. זה ניסים של יהדות ניסית שפעלה בתוך הטבע. זה מה? מעטים ורבים, כשהטבעיות שלנו יונקת מהניסיות, זה טבעיות חדשה. זה מעטים ורבים, מעטים ורבים, זה לא, היו מעטים, כן, פעם היה לנו גם קומיקס כזה של, לא זוכר, זה נקרא משהו, יוחנן וזה, נכון, נלחמים נגד החשמונאים, לא זוכר. אז רואים ככה, רואים ילד הולך עם הספר תורה, והחרב שלו נלחמת עם היוונים, תוך כדי, הוא לא שם לב בכלל, ושם, לא, זה לא ככה היה. זה כמו שעכשיו, עם הכוונות בעיני הזה, עם הטילים הכי טובים, ועם היוזמות, ועם הפיקחות, ועם מכאן, וגם עם קשיים. גם עם קשיים. ועם אנשים שלוקחים החלטות, עם אנשים שמוכנים למסור את הנפש. וזה עם שחי את הניסיות שלו, והיא נותנת פה טבעיות חדשה. העולם עומד ונדהם, מה זה היצור הזה? מה זה הכלאיים? מה זה העם הלא ברור הזה? כן? אבל הכל זה פשוט, זה בימים ההם, בזמן הזה, זה קורה בזמן הזה. זה, ההערה הזאת של חנוכה, היא ממש חוזרת לתחייה, והנה, איך הרב אומר, כל אחד מרחיבה את הגבול של חברתה. זה נקרא מעטים מול רבים. מעטים מול רבים, הכוונה, מכיוון שהם היו קדושים, אז ממילא גם הטבעיות שלהם התרחבה למחשבות, יותר עם תעוזה, ויותר עם עוצמה, ויותר עם אהבת ישראל וכן הלאה. זה טבעיות שמקבלת מדרגה חדשה מתוך הניסיות. כן? הנה, שמה. זה האזימות האחרון, כן? שאליו אנחנו מתחברים. מתחברים, ולכן שני הוקטורים של המלחמה, שמצד אחד יש לנו את נס פך השמן, שהוא דווקא היה ניסי לגמרי, נכון? נס, מה זה נקרא, לגמרי, אורגינל, כמו ביציאת מצרים. ומהצד השני, יש לנו את המלחמה. אומר המהר"ל, רגע, אז למה צריך את שניהם? המהר"ל ממש נפלא על הדבר. למה צריך שני ניסים על הדבר הזה? ולמה קבעו את התפילה, דווקא מדגישה את הצעד המלחמתי? כן, אבל כן, נכון, בעל הניסים, את מה אנחנו משברים? את הצעד המלחמתי. אז אם העיקר זה הצד המלחמתי, ובסוף, בסדר, היה במקדש, איזה נס נחמד, אבל בעיקר בתפילה אתה מדגיש את מה? אתה מסרת גיבורים מיד חלשים, ואומר המהר"ל, בלי נס פך השמן לא היינו מזהים מה קרה. לא היינו מבינים שכל הטבעיות הזאת היא יונקת מהניסיות. לא היינו מבינים שזה אחד. לא היינו מבינים שזה זה. למה נתן לשם לעזר את הגבורה להיכנס מתחת הפיל? זה המקדש נתן לו את הגבורה, זה מסירות נפש על הקודש, זה החיבור האדיר הזה, חנוכה. כן, סוף סוף מישהו חיבר לנו, חג שהופך אותנו להיות באמת ישראלים, להיות בנורמליות הישראלית שלנו. להפסיק עם החלוקה הדיכוטומית הזאת, כן, של יהדות טבעי ויהדות ניסי, ומי אנחנו, ומי צריך להכריע, ומי צריך לנצח. לא, לא הבנתם. מסרת גיבורים ביד חלשים, ואתם תדליקו נרות. לא, רגע, שואל הילד. וזה כמובן מאוד מאוד, אז עכשיו כל יהדות תיקח את סיפור חנוכה רק אליה, נכון? נלך לגן של חילונים, נראה שם המכבים, כן? אנחנו, כן, מי מלא לגבורות ישראל, נכון? אנחנו, כן, כוחי ועוד זה ילדים. נלך לגן של חרדים, כן? נראה את הצדקות, את הקדושה ואת הזה, ולא, לא נראה. אומר הרב, זה אנחנו פה חג של מבריא אותם. מבריא אותנו לקומת החיים שנשכחה. שכן, הלכה והופרה באיזוני השני, אבל אנחנו חוזרים לאיזון, כן, חוזרים למדרגה שלנו, כן, זה חג, אנחנו בנרות האלה סופגים את בריאותנו השלמה, שמתוך המקדש פועלת גבורת ישראל. והיום זה חג שכל כך צריכים אותו, כל כך מחיה אותנו, מחזיר אותנו לבריאות שלנו. יותר ויותר, וזה מוסיף והולך, כן? כדרכם של בירורים שהם לא פשוטים, כמו שהרב אומר פה, זה לאט, 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 אבל זה מוסיף והולך, זה נבנה. אנחנו חוזרים לבריאות הזאת. כן? בואו נראה איזה משפט אחד להשלים את העניין. תראו באורות התחייה, הרב מדבר באורות התחייה על הסוגיה הזאת. אני לא נעשה את זה הרבה, אבל בואו תראו רק בכפחת, אורות התחייה כפחת, ניקח פה שני משפטים באורות התחייה כפחת. יש פה כפחת ולמה, זה דברים שהשלימו פה את התמונה. בסדר, יש לכם? הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. בסדר? אורות התחייה. הקדושה שבטבע, הנה, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. כשהיינו בשנות הגלות הארוכות לא היינו בשלים לקדושה הזאת. והקדושה היחידה שהכרנו זה קדושה שהיא בניגוד לטבע, שמתעלה מעל לחפש את הניסיות, לא יודעת לזהות שקדושה מופיעה בתוך טבעיות החיים. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. בסדר? זה היהדות הניסית הרואה את הקדוש ברוך הוא רק בניסיות, ולא רואה אותו בעומק הטבעיות. אינה קדושה שלמה. צריכה להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו וביסומו הגמור. אם אנחנו נשאיר את הקדושה רק בדברים שמעל הטבע, זה אומר שהטבע עצמו תמיד יישאר מנותק, תמיד יישאר תמה. אבל באמת שאתה מגלה שהטבע עצמו הופך להיות מסוגל להיות מקודש, אז בעצם פה זה פתח לתיקון העולם באמת. בלי זה העולם לא יתוקן, בלי הגילוי הזה, בלי המדרגה הזאת. זה תיקון העולם בביסומו הגמור, והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ. עתידים, בתי כנסיות, בתי מדרשות שבבבל, שיקבעו בארץ ישראל. כן? ועל זה, על הדבר הזה הרב אומר פסקה לעמד, תראו במשפט, הנני רואה בעיניי אור חיי אליהו עולה, כוחו לאלוהיו עולה ומתגלה, הקודש שבטבע פורס את גדריו, הולך בעצמו להתאחד עם הקודש שלמעלה מן הטבע הגס, כן? לחנו בטבע, יצאנו בניצחון, ככה הרב אומר, אני ממש רואה את זה מתקדם, אני רואה את עם ישראל הולך לשם, ממש כאילו באיזה מין כזה חצי נבואה כזה, הרב אומר, אני ממש רואה אותנו מתקדמים לשם, עברנו 2000 שנות גלות שהיינו רק ביהדות הניסית, הגענו לארץ ישראל וקצת נתינו יותר מדי ליהדות הטבעית, אבל אני אומר רב, ממש רואה איך אנחנו עכשיו מחברים את המדרגה הזאת, וחנוכה בשבילנו זה ממש חג הריפוי, חג הסיוט השלמה של עם ישראל, כן? זאת השם שנינק ממנה, כוחות, חג שמח. מאמינים בזה, זה לא עניין של חרדים, גם יש חבר'ה שלנו שרק יושבים ולומדים וזה מעולה. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מדברים פה, דיברנו על אידיאל של חבר את היהדות הקדושתית עם היהדות הטבעית, אחר כך בתוך כך יש הרבה הרבה צורך באנשים שכל אחד ימצא את מקומו בתוך הדבר הזה. ודאי שיש אנשים בעם ישראל שתפקידם רק ללמוד תורה, כדי שהטבעיות תספוג מהם, כן? איך היום, איך הרבנים וכו', שהולכים לצבא, כמה כוח זה נותן לחיילים, כמה... זה רבנים שלא יודע אם הם עשו בעצמם, הרב ליאור, הרב ציודה, התעקש איתו שלא ילך לצבא, בסוף הרב ליאור התעקש ללכת לחודש, והרב ציודה אומר עליו, הוא כולה קוידש חוץ מחוידש, כן? אבל הרב ליאור הזה, שהוא לא הלך לצבא, הוא הלך חודש לצבא, כמה תלמידים וחיילים הוא האמין שמלאים במסירות נפש, או להתיישב בארץ אולי. זאת אומרת, זה לא אומר שבאופן פרסונלי, כל אחד צריך להיות חצי-חצי. אלא כל אחד צריך להיות שייך למגמה הזאת, שהקודש מופיע בחיים ובארץ ישראל ובטבעיות. ומתוך כך, בחייו הוא ימצא את השליחות, איפה הוא תורם לעם ישראל הכי הרבה? באידיאל הגדול הזה. ודאי שצריכים תלמידי חכמים שלומדים כל היום, אבל גם צריכים אנשי צבא שצובעים כל היום. אבל צריך שאלה ינקו מאלה, וכן, יהיה חיבור ביניהם, יהיה ניקה ביניהם, וכן. בסדר? נכון, עוד פעם, יש מצבים שכן, שכל יוצאים, כן, יש מלחמת מצווה, אבל באידיאל היומיומי, הפשוט, אנחנו אומה שצריכה לבנות יהדות קדושתית שבונה את החיים, ותוך כך כל אחד יהיה לו את השליחות האישית שלו, בדבר הזה, כן.
אבל
תראו, תוך
השליחות הזאת, צריך לדעת שהשליחות הזאת היא לא רק בשביל עצמך,
לגמרי, לגמרי. אחרת...
הוא לא מרגיש את השליחות הכללית שהוא
יושב שם. לגמרי, לגמרי, אז הוא יהיה מנותק מכל... נכון, נכון, זה העיקר. וגם מי שבצבא צריך לדעת את זה. ולנוק את כוחו מאנשי הקודש, כן? בסדר? נכון? בסדר? טוב, חג שמח.